שטח משפטי, עם עורך הדין נתנאל לאופר.
שלום וברכה לכל המאזינים. בימים כתיקונם הייתי פותח את התוכנית הראשונה של שטח משפטי בהסבר מעמיק אודות גודלו והיקפו הרב של השטח המשפטי הסובב אותנו. נדמה כי בשנה שקדמה למערכה באנו מצויים, למין שמחת תורה, אין מי שלא פיתח יכולות משפטיות ברמה זו או אחרת אודות השיח המשפטי הרב אשר סובב אותנו. מונחים כמו הרכב הוועדה למינוי שופטים, עילת הספירות ועוד כהנה וכהנה מונחים משפטיים שהיו בעבר נחלתם של מעטים, הפכו לנושאי שיחה שכיחים כמעט בכל פורום שהוא, משפחתי, חברי וכו'. אבל הימים האלו הם לא ימים כתיקונם. מדינת ישראל מצויה במערכה מלחמתית כבדה וחשובה מעין כמותה, מערכה שעתידה בעזרת השם לעצב את מציאותנו בכלל והביטחונית בפרט לשנים רבות קדימה. למערכה המלחמתית המתנהלת בימים אלו, פנים רבות, אחד מהם הוא הפן המשפטי. זהו קרב לכל דבר, בו פועלים כוחות רבים, כאשר בכל רגע כמעט תצות סוגיות משפטיות כבדות משקל. ניתן לחלק את הקרב הזה לשתי זירות עיקריות, הזירה הפנימית והזירה החיצונית. בזירה הפנימית, מערכת המשפט הישראלית נאלצת לדון בסוגיות חוקיות סבוכות. למשל, סוגיית חופש הביטוי. בחסותה לצערנו קיימים אזרחים ישראלים, אשר משתפים פעולה עם האויב ומביעים תמיכה בפעולותיו הרצחניות של חמאס, כן, עד כדי כך אזרחים במדינה שלנו. בימים אלו הממשלה נוקטת בצעדים אקטיביים מול גילויי ההסתה והתמיכה בטרור. בשבוע שעבר אף הובא לחקיקה חוק המקנה לממשלה סמכות לשלול אזרחות ממי שהורשע בגילויי תמיכה בטרור, ואנחנו נרחיב על כך בהמשך. בזירה החיצונית, טרם תם המערכה ובהג נראה שיש מי שכבר מכין את הטיוטות ליום שאחרי. חופש הפעולה הצהלי מוגבל במסגרת חוקי המלחמה המערביים, בצורה שבה אנחנו כבולים אליהם לחלוטין. חלון הפעולה שניתן לישראל בתחילת המערכה, עד כמה שזה ישתמע מוגזם, הולך ומצטמצם. בימים האחרונים נשמעות הסתייגויות גם ממי שהביעו תמיכה מלאה בפעילות המבצעית של ישראל, אפילו בתחילת הלחימה. אם כן, מתוך תקווה כי בעזרת השם בקרוב, מתוך תחושת ניצחון וישועה, נשוב לדון בסוגיות המשפטיות השגרתיות והמוכרות לנו, אני אומר את זה במחאות כפולות, אבל הן לפחות מוכרות, ננסה לגוון את התכנים בהם כולנו עסוקים מזה כמעט חודש וחצי, ולדון בסוגיות המשפטיות העומדות לפתחנו, כעת, כחלק מן המערכה. שם התוכנית איפה הוא שטח משפטי. מאחורי המיקרופון, נתנאל לאופר. במהלך התוכנית נעסוק גם בעניינים אלו, אבל קודם, מצוקת האזרחים שבעורף. אם כן, כפי שאמרנו, נעסוק כעת בסוגיה הפנימית המשפטית שמלווה אותנו בימים אלו. בעקבות הלחימה, מעבר של אנשים מביתם, חלקם מגויסים למילואים בצו 8, עסקים רבים יצאו מכלל פעילות והמשק נתון במשבר קשה. עשרות אזרחים נפגעו כלכלית, חלקם מוצאו לחל"ת, אחרים הוחזרו לעבודתם באופן חלקי והכנסתם נפגעה. על פי הנתונים, כ-62 אלף בקשות לדמי אבטלה נשלחו מתחילת המלחמה. כ-43 אלף הוצאו לחל"ת. בין העובדים השכירים ישנם גם כ-130 אלף איש מעל גיל הפרישה. כעת, חלקם אף הוצאו לחופשה כפויה. בתחילת השבוע אושרו בעניין זה בכנסת דמי אבטלה כמענה לבני הגיל השלישי, וכמובן מדובר בפתרון חלקי בלבד. לפי נתוני הלמ"ס, ישנם כ-671 אלף עובדים בשכר שעתי שנותרו ללא פתרון אמיתי. בעניין הזה נמצאת איתנו על הקו גברת שירי הראל, שלום לך שירי.
שלום.
אם אני יכול לשאול, מה שלומך בימים אלו?
את יודע, בימים אלו, כל בסדר, כמה שאפשר.
יפה, אני שמח לשמוע את זה ממך, אבל בואי תספר לנו בפשוטך על ההסדר שלך מול המעסיקים. מה היה ההסדר, איפה הוא עומד כעת, מה היה בחוזה העבודה שלך לגבי מי החופשה, הייתי רוצה שנבין את המקרה.
אנחנו עבדנו בין 4 ל-5 ימים בשבוע, עכשיו המשרה הצטמצמה לפעם בשבוע, כי פשוט אין מחירות והקניונים ירדו ל... לא עובדים כמו שעבדנו קודם, אלא חלק מהשעות, אז אין טעם שיהיו שתי בחורות במשמרת. ואז זהו, אז יוצא לנו שכל אחת מאיתנו עובדת יום אחד בשבוע. מה אתה עוד כאילו רוצה לשמוע?
הם היו בעניין הזה נניח, כשדיברתם על הימים האלו, דובר על קיצוץ מימי החופשה, איך זה היה אמור לבוא לידי ביטוי בדמי האבטלה?
קיצוץ ימי החופשה לא, אבל אנחנו ביקשנו שהוא ישלם לנו, הרי באוקטובר עבדנו בסך הכל, היה סוכות, אז אני עבדתי יום אחד, ואחר כך עבדנו, אחרי שחזרנו ב-22 או 23, אני כבר לא זוכרת, אז עבדנו בסך הכל אולי יומיים, כל אחת מאיתנו יצא לה, כי בסך הכל כל אחת עובדת יום אחד בשבוע. אז לא הייתה למשכורת, אז אני ביקשתי שהוא ישלם לי חלק מהימי חופשה, אני ביקשתי ממנו 5 ימי חופשה. וזהו, זה החשבון הימים האלה שלא עבדנו.
אוקיי, אני הייתי רוצה בעניין הזה...
אני חושבת משכורת מאוד נמוכה.
אני חושב שכשהמאזינים שלנו שומעים אותך, הרבה מהם יכולים להתחבר, אולי בפרטים כאלו ואחרים, אבל להתחבר לתמונה הזו, והתמונה לא ברורה. הייתי רוצה שנצרף לשיחה הזו את עורכת דין טלי ניר, מנכלית עמותת 121, המהווה מנוע לשינוי חברתי. שלום לך, גברת ניר.
שלום.
שלום וברכה. מה את חושבת, לפני שניכנס לפעילות העמותה שלך, אבל מהמקום הזה ששמענו כעת, מה את חושבת על מקרים כאלו, ואיך מתמודדים איתם?
כן, זו בעיה מאוד מאוד קשה, ואנחנו הבאנו את הדברים בפני מקבלי החלטות, גם במשרד האוצר, משרדי העבודה, משרד הכלכלה, ועדת הכספים של הכנסת. אמרנו שחייבים למצוא פתרון לעובדים השעתיים, שבאמת הרבה מאוד מעסיקים, אנחנו שומעים את זה באופן רחב, הם כרגע מורידים להם משמרות בגלל המצב, אתה יודע, הרבה מאוד עסקים לא עובדים בימים האלה, וזה חוצה הרבה מאוד ענפים במשק. וצריך למצוא פתרון ובעצם לפצות את העובדים האלה, כי אתה יודע, אנחנו מדברים כאן בשם 50 ארגונים חברתיים ועסקיים, שגיבשנו ביחד את ההצעה הזו, להביא למצב שבעצם כל מי שעבד בשישי באוקטובר, ובגלל המלחמה נפגעה הכנסתו, אז הממשלה צריכה להכניס יד בכיס ולסייע לו. לא יכול להיות שאנשים לא יכולו לשרוד כלכלית את ה... מלחמה הזאת, זה לא יכול להיות שאנחנו נפקיר אותם.
אין ספק.
במישור הזה, בימים הכל כך כל כך כואבים ומלאי חרדה.
מה התשובות באמת שקיבלתם? אני מתאר לעצמי, כמו מישורים אחרים שאנחנו רואים בהם טון שונה לחלוטין מאותו יום שביעי באוקטובר, קיבלתם תשובות שונות ממה שהייתם מקבלים בעבר, או שהתמונה לא השתנתה?
תראה, אנחנו קיבלנו כמה תשובות חיוביות, צריך לומר, לגבי עובדים שהוצאו לחל"ת, גם... להקל על התנאים, כמו למשל, לא, לא, כל מיני תנאים של ימי חופשה וחודש, וכל מיני דברים מהסוג הזה שנדרשו קודם, אז בהחלט הממשלה קיבלה החלטה בשבוע שעבר, הכנסת אישרה אותה בחקיקה, ואנחנו התקדמנו. אבל בנושא העובדים השעתיים, למרות שיש הבטחות, ויש כמה וכמה חברי כנסת, וגם גורמים בממשלה, שאומרים שצריך לפתור את זה, עדיין יש התנגדות, אני חייבת להגיד, של בעיקר, של משרד האוצר בנושא הזה, ואנחנו מחכים די בקוצר רוח לשמוע על שינוי כיוון, ואנחנו נורא מבקשים ממקבלי ההחלטות ומחברי הכנסת להתערב ולסייע, כי זה לא יקרה אחרת.
אני בטוח שאלו ששומעים אותנו כעת ינסו ויעשו את מה שביכולתם בעניין הזה. אם הייתי שואל אותך, הרי יש אין סוף סוגיות בערות, חלקם עוסקות באנשים מבוגרים ובאנשים שבאמת נשבר מטה לחמם, אבל אם הייתי שואל אותך מה הסוגיה הבוערת כעת, אם הייתי יכולה לטפל בסוגיה אחת, כרגע פה בשידור, לפחות נתרום בעניין הזה, מה היית מעלה?
אז תיבה, העובדים השעתיים זה לגמרי סוגיה בוערת, אבל דיברנו על זה, אז אם אני יכולה להעלות עוד סוגיה, וזה סוגיה של עובדים או של מעסיקים, שחלקם הוציאו כבר לחלט, או חלקם שוקלים להוציא לחלט, כי הם לא יכולים לעבוד במשרה, בהיקף, לממן את העובדים בהיקף הרגיל, בגלל הירידה בפעילות ובהכנסות שלהם. כן. ולכן אנחנו רוצים לאפשר מצב שאפשר יהיה להסיק לא רק לגבי עובדים שעתיים, אלא גם עובדים רגילים, להחזיר אותם, למשל מי שעוצים בחלט, אם אפשר להחזיר אותו בחצי משרה, או 60% משרה, או לא משנה באיזה היקף, אז שתיוצר האפשרות הזו, ושתהיה תמיכה של המדינה ביתרת המשרה, כלומר, אנחנו פיתחנו הצעה שאומרת שבעצם, למשל, ניתן כדוגמה קצרה, מעסיק יכול להעסיק בחצי משרה, שיחזיר את החצי משרה, ישלם על החצי משרה, והמדינה תשלם על החצי משרה הנוספת 70%, כלומר כמו דמי אבטלה. ואז זה מתמרץ גם את המעסיק לחזור לעבודה ולעסקים בהיקף שהוא יכול, וגם את העובד לחזור לעבודה, כי הוא ככה גם, אתה יודע, גם שומר על הזכויות שלו, הסוציאליות, וגם כמובן מרוויח יותר.
אין ספק שמשפטית, שזו הזווית שבה בעיקר אנחנו עוסקים בתוכנית כאן, הדבר יחסוך הרבה עימותים משפטיים עתידיים, כי לפחות גם המעסיק וגם העובד יצליחו לשמוע באיזשהו אופן כך על, על מערכת היחסים ביניהם. אנחנו מודים לך מאוד על הרעיון הזה ועל הרעיון הזה שנתת כעת, וכולנו תקווה.
הלוואי שתצליחו לעזור לנו לקדם אותו, כי זה באמת גם ימנע, החוסר ודאות הזו גם כל כך מעיבה על כל כך הרבה אנשים.
כן.
צריך לפתור את זה.
הלוואי. אנחנו מודים לך מאוד על הדברים, וכולנו תקווה לזמנים טובים יותר בעזרת השם. תודה לך.
אמן. תודה.
נרצה כעת להגיד שלום לחבר הכנסת יצחק קרויזר, יושב ראש סיעת עוצמה יהודית וחבר בוועדת הכספים, חבר בוועדה לבחירת שופטים. שלום לך חבר הכנסת קרויזר.
שלום נתנאל, לך ולמאזינים.
שלום וברכה. כפי ששמענו כעת, עלתה פה גברת שירי וסיפרה על המצוקה שלה. ישנם באמת עשרות, אפשר להגיד, עשרות אלפי אזרחים שנתונים בבעיות כאלה ואחרות, חלקם בסוגיה של העובדים השעתיים. הייתי רוצה לשמוע מה הפתרונות שלדעתך הוועדה בכללותה מציעה, והפתרונות שאתה חושב שרלוונטיים בעת הזו לסוגיה.
תראה, הנושא של העובדים השעתיים, לצערי אני אומר, כאשר מייצרים איזשהו מתווה מאוד נרחב, אירוע אדיר ומימדים שאנחנו נמצאים בו כרגע, שבאמת כל האוכלוסיות נפגעות בכל הרובדים, יש לא מעט טעמים שבאמת קבוצות מסוימות באוכלוסייה מוסות את עצמה עם מענה לא משלים, ובעצם כמו שאנחנו נגיד נופלות בין הכיסאות, אם אפשר להגדיר את זה כך. המתווה הוא גדול מאוד, מתווה של המון המון כסף, שנותן בעצם איזשהו פיצוי נכון בתוך ההוגה שצריך לחלק אותה בתוך התקציב שיש למדינת ישראל, בתוך הבור התקציבי שיגרם ונגרם במבצע הזה שאנחנו נמצאים, וכמו שאמרתי, המון קבוצות באוכלוסייה נפגעות. באמת בנושא של עובדים השעתיים, אני חושב שהמתווה לא נותן מענה שלם וראוי למצוקה שבהם הם נמצאים. כמו שאמרתי, המתווים האלה, בגלל היקף הנזק הגדול והמרחב על כל בעלי העסקים, גם הקטנים, גם הגדולים, גם בחקלאות, בתעשייה, ביישובי הצפון, במרכז, העובדים נמצאים במילואים, באמת המדינה נמצאת באיזשהו אירוע מאוד מאוד גדול. אני חושב שאני פה בנושא הזה של עובדים השעתיים, מאחר וגם מדובר על קבוצות אוכלוסייה שיותר מוחלשת בחברה, אנחנו צריכים לבוא לוועדת הכספים יחד עם האוצר, וכן לנסות למצוא פה איזשהו פתרון שכן יענה על, על, על המצוקות שהאוכלוסייה הזאת נמצאת.
חשוב לומר אבל בהקשר הזה, אני לא אומר את זה רק לך בפן האישי, אלא באופן כללי, ועדת הכספים עוסקת באמת בנושאים ברומו של עולם, ואנחנו רואים את דחיפות הדיונים ורצינות הדיונים. בכל זאת מדובר בסוגיה שכבר מצויה לפתחה של הוועדה כבר שבועות, מדובר באוכלוסיות מהמוחלשות ביותר. החקיקה בנושא הזה באמת צריכה להיות יותר אקטיבית. אתה חושב שזה משהו שיוכל לקרות בזמן הקרוב?
אני מאוד מקווה, אתה גם ציינת באמת, דנו גם להגיד לרב גפני ובכלל לכל חברי הוועדה, באמת שעושים עבודת קודש, ויש דיונים ממש דיונים ארוכים ומעמיקים, שבאמת ביחד עם האוצר, אתה יודע, בתוך כדי הדיונים בוועדות, עושים הפסקות, יוצאים לחדרים, ומגיעים מהחדר מאגף התקציבים, והנציגים של הקבוצות כאלה ואחרות באוכלוסייה, בתעשייה, כפי שאמרתי, מהמלונאות, הקבלנים, העובדים זרים, הסיוד, הרפואה, אנחנו באמת באירוע מאוד מאוד גדול.
רואים, רואים, נכון. אני חייב להגיד לך.
מצד אחד.
כן.
כן. אני אומר, מצד אחד יש באמת עבודה אינסופית בוועדת הכספים, זאת אומרת, אנחנו רואים הציבור את מה שקורה בתוך הוועדה, אבל תרום הוועדה ותרום הדיונים, יש המון דיונים בחדרים, במשרד האוצר, בחדרים מה שנקרא בתוך הכנסת, כדי להגיע לפיצוי, לשיפוי, לסיוע המיטבי שהמדינה צריכה לתת לאזרחים, שכרגע נמצאים בתוך הפלונטר הכלכלי המאוד קשה הזה. כמו שאמרנו, לצערי בנושא הזה, באמת האוכלוסייה המוחלשת, עובדים השעתיים, כמו שנתנו להם איזושהי כותרת, אבל אלו אנשים שעובדים קשה לפרנס, להכיל את הילדים שלהם ולהתקיים, ובאמת פה אנחנו צריכים לעשות איזשהם תיקונים כדי להביא להם פתרון יותר ראוי, יותר טוב, שהם יוכלו בסופו של יום לקום בבוקר לצאת לעבודה ולהתפרנס בכבוד ולא להיפגע, שגם ככה, כפי שאמרנו, שהם לא נמצאים בעשירון העליון של מקבלי המשכורת.
אמת, אני חייב להגיד בהקשר הזה, שמעתי לא מאחד שהפעילות מאחורי הקלעים, גם בייעוץ המשפטי לוועדה וגם בייעוץ המקצועי, הם לא זוכרים ימים כאלה, אפילו לא בסיט תקופת הקורונה, כלומר, הוועדה יושבת על המדוכה, ובעניין הזה אנחנו מורידים לפניכם את הכובע, אבל בוא ניקח באמת, יש פה סוגיה של ימי קיזוז חופשה צבורים, עד לקבלת דמי האבטלה, אלו סוגיות שאולי אנחנו לא נעלה בהם את המאזינים, אבל באופן כללי, האם לדעתך נכון, הדיבורים שאנחנו הולכים ורואים אותם מתגברים לאחרונה, להקים מבחינה ממשלתית איזושהי רשת ביטחון לאזרחים, שלא תיכנס לדקויות כל כך רלוונטיות לכל אזרח ואזרח, או לכל פלח מסוים, אלא באמת טיפול בשכבות החלשות, באוכלוסייה, בצורה כוללנית, שיעזור להם לעבור את התקופה, כי אני לא רואה דרך אחרת, איך אנחנו מונעים מהם מליפול באמת בין הכיסאות האלו, כמו שהגדרת.
נכון, אז קודם כל אני כל פעם אומר גם בדיונים, ואני שמח כמו שאתה ציינת, שממש באירוע הגדול שאנחנו נותנים בו, יש ממש שיתוף פעולה, פורה אופוזיציה, קואליציה, מכל הסיעות, באמת אין נושאים פוליטיים שמובילים את הדיונים או את הוויכוחים שהתרגלנו אליהם בשנה האחרונה, באמת מהשבת השחורה בוועדה יושבים כתף אל כתף, אופוזיציה, קואליציה, אגף תקציבים, משרדי האוצר והגופים האזרחיים ונציגי הקבוצות השונות באוכלוסייה. אני חושב שכל פעם הכותרת הייתה איך אנחנו באמת כן מנסים לתת לאותם השכבות החלשות את המענה הראוי, כי אני אומר, גם בתפיסה אוצרית, בסוף שאותו אדם מבין שהוא לא מצליח לכלכל את משפחתו, ויוצא נפלט ממעגל העבודה, וחוזר בעצם אל קופת המדינה כביטוח לאומי, הבטחת הכנסה, זאת אומרת, הכסף יוצא מהדלת האחורית. אז לכן, כתפיסת עבודה, כהנחיה, אני חושב שהיה רצון, ובאמת ניסו להגיע לכל מיני מקווים, שכן יענו על כל הבעיות, שבעיקר אני אומר אותם, כן יבואו ויטיבו עם האוכלוסיות החלשות, ואני חוזר אומר, גם בנושא הזה, לצערי לא הצלחנו לייצר בעצם איזשהו מתווה, שייתן מענה לעובדים השעתיים, כפי שאנחנו מכנים אותם, וכן, צריך לתת פה דגש גדול יותר ועמוק יותר, יש את הקבינט החברתי שמתכנס בממשלה, וכן מנסה ליצור פתרונות לאוכלוסיות המוחלשות יותר, אין ספק שצריך לתת שם דגש גדול יותר, ולשים אותו יותר בפרונט, יותר להתרכז באמת באוכלוסיות, שכמו שאני אומר, כל החברה נפגעה, אבל הם מרגישים את הפגיעה הזאת הרבה הרבה יותר קשה.
נקווה שכך אכן יהיה. אנחנו מודים לך, חבר הכנסת יצחק קרויזר. הערת את עינינו, ולנו לא נותר אלא לחזק את ידיכם.
תודה רבה, בשורות טובות.
בשורות טובות לכולנו, כל טוב.
שלום.
נצא כעת להפסקה קלה לפרסומות. מיד אחריה נהיה כאן עם חברת הכנסת טלי גוטליב. שבנו עליכם. מאז הטבח הנורא שאירע בשביעי באוקטובר, ישנם קולות במגזר הערבי שלצערנו בוחרים להביע תמיכה גלויה בטרור האכזרי שביצע חמאס. גייס חמישי בתוך המדינה, פשוטו כמשמעו. אזרחים בעלי תעודות כחולות מזדהים ברשתות החברתיות עם האויב האכזר. ביום חמישי אישר שר הפנים משה ארבל חוק שנותן לממשלה סמכות לשלול אזרחות ממי שהביע גילוי הזדהות עם ארגוני הטרור. לפי התזכיר שפורסם, מי שמוסמכים לבטל את אזרחותו של אדם שהורשע ללא הליך משפטי, הם שר הפנים משה ארבל ושר המשפטים יריב לוין. שלום וברכה לחברת הכנסת טלי גוטליב.
שלום, מה שלומכם?
שלום וברכה, שלום לך גברתי. שלומנו בזמנים אלו לא פשוט, שלומנו כשלום עמנו, כולנו תקווה ליותר טוב. ועד רבה, הייתי שמח לשמוע אותך בעניין הזה.
שלומי, בהקשר הזה הוא קודם כל תסכול. תסכול כן. כי הבוקר נודע, בניגוד להבטחות הממשלה, שמועבר דלק לעזה, לבקשת האום לא פחות.
כן.
והעניין הזה בעיניי הוא התרפסות, שלא נאמר לוזריות, אל מול האויב האכזרי והסדיסטי שאיתו אנחנו מתמודדים. מעבר לכך, שאני לא צריכה להזכיר לכם מה אמר מזכ"ל האום עלינו, כן? מזעזע. אני צריכה להעביר דלק לעזה? שבוא נפרוט את זה לפרוטות. אחד, ראש הממשלה אמר שלא יעבור דלק לעזה, אלא תמורת שחרור חטופים. תחיל בזה. אחר כך, אם אני אעביר דלק לעזה, אז אני מעבירה חמצן למחוללי החמצן במנהרות, ואני מקשה על חייליי להתמודד עם המלחמה. עם כל הכבוד, אני לא מצליחה להבין למה, ואין תירוץ שתתרצו לי, ולא תגידו לי רואים מפה, רואים משם, ואולי זה גדול מאיתנו, שום גדול מאיתנו. בואו נפרוט את זה לשבירת המצור, שזאת הייתה אחת הטעויות בעיניי הגדולות ביותר, כי בלי רעב וצמא, אתה לא יכול לגייס מודיעין, אתה לא יכול לגייס משטפים, אז אמרו האומרים, שאמרו שזה בסדר, שבזכות זה אנחנו מקבלים לגיטימציה מהעולם באורך נשימה למלחמה.
אין ספק.
אז אם אתה תרשה לי לייחס, להשתמש במילה קצת בוטה, עם כל הכבוד קשקוש, ככל שעובר הזמן הלגיטימציה של העולם יורדת, ככל שעובר הזמן העולם לא רוצה מלחמה, והעולם לא מבין בכלל את צבו הנוראי של האויב שלנו.
תראי, אנחנו פה ב... זה לחלוטין מובן, ואני חושב שאין מאזין שלא מתחבר לדברים שאת אומרת. איך אמרתי אתמול למישהו בפגישה? נהפכנו בעל כורחנו בתקופה הזאת למומחים, לכל מיני מונחים שעד השביעי באוקטובר בכלל לא הכרנו. אתה רואה אנשים שבשיחת חולין מתחילים לדבר על החוק הבינלאומי, על מונחים של כן הפסקת אש, הפוגות, זכויות הומניטריות. בעל כורחנו נהפכנו למומחים.
כן. אז אני אגיד לך משהו בתור לא מי שנהפכה למומחית. אני עוד יודעת ומכירה את אמנות ג'נבה, וגם את הדין הבינלאומי, וגם אתה עורך דין לאופר, אני מניחה, מכיר. ובו אני רוצה להזכיר מושכלות יסוד. ברור שאנחנו, הצבא שלנו, נוהג תמיד, לא רק במוסריות קצה, אלא בהתאם לדין הבינלאומי. אבל גם בהתאם לדין הבינלאומי, בדיני לחימה, מקום שבו מקור דלק ובית חולים, מסגד, בית ספר, או כל מקום מהסוג הזה, שמוכח שמשמש מקור לארגון טרור, הוא הופך להיות מטרה מולבנת ולגיטימית. ולכן, לא יעלה על הדעת כמו במבצע האחרון בג'נין, שלא הפגיזו מסגד, שהיו בו טונות של חומרי תופת, ואיבדנו שם חייל מיחידת אקוז, השם יקום דמו. עם כל הכבוד, מוסריות היא לא מוסריות יתר, כי מוסריות יתר, או הומניות יתר, הופכת להיות תחזרות לעמך שלך.
לצערנו, אנחנו מלומדים במוסריות יתר הזו שהעולם דורש מאיתנו. אמת, אמת.
אני לא יודעת, אני אזכיר לך, מושכלת יסוד בעיניי. הן עם לבדה תשכון.
ובגויים לא התחשב.
ובגויים לא התחשב. ולמה?
גם שמלווה אותנו כל כך הרבה שנים.
רק ואך ורק. כשאנחנו חזקים, העולם מלווה אותנו. שימו לב לאנטישמיות. ברגע שישראל פצחה, נפצחה מלחמה על ישראל, שהתחילה בכישלון קולוסלי שלנו כמדינה, האנטישמיות בכל רחבי העולם הרימה את ראשה. ברגע שאנחנו מתגלים בחולשתנו, עכשיו שעד לפני השביעי באוקטובר נתפסנו, אנחנו עם הצבא הכי חזק, המודיעין הכי חזק, המדינה הכי חזקה, מעצמה, נכנסו 2,500 מחבלים לפחות לתוך שטחה של מדינת ישראל, וכמעט כבשו את כל קיבוצי הדרום. זאת אומרת, נחנו תבוסה בלתי רגילה, שלא נאמר גם בתדמית שלנו בעיני עצמנו, הפרנו את החוזה שלנו, אני כנבחרת דיבור, הפרנו את החוזה שלנו לאזרחים,
וזה טלי...
שמחייב אותנו לספק להם ביטחון.
את זה חברת הכנסת גוטליב, את זה בדיוק אני רוצה לקחת ככותרת לנושא שמעניין אותי מאוד אותנו, את המאזינים שלנו, לשמוע את דעתך.
אני רק אשכיר משפט אחד, זה בעצם אינם לבדה לשקול. אינם לבדה לשקול, אז אני מבהירה לכם שרק אנחנו בעוצמתנו, גם אם נאלץ להילחם במצ'טה עם האויב, רק ככה נחזיר לעצמנו את החוסן המדיני שלנו ואת הנראות הלאומית שלנו, שהיא כל כך חשובה כדי להמשיך לחיות כאן בבטחה.
הייתי רוצה לקחת את המשפט האחרון שאמרת, החוסן שלנו והנראות הלאומית. בואי נדבר רגע על החוסן שלנו. הרי החוסן הזה, אותנו כחברה, כמדינה, לאו דווקא מעניין אותנו איך החוסן הזה נראה בעולם, מעניין אותנו איך אנחנו מרגישים. אחת ההרגשות האלה מגיעה מהמקום האזרחי, ואני רוצה לקחת אותו למקום שזו כותרת התוכנית שלנו, למקום המשפטי. אנחנו בתוכנו כחברה חוששים, אני חושב שאין אדם שלא מתחבר להרגשה הזאת, רק הבוקר שמענו כותרת שעוסקת במספר רישיונות הנשק שהתבקשו, קרוב לרבע מיליון רק מתחילת המבצע האחרון. אנחנו כחברה חוששים ממה שמכונה, אני לא אוהב את הכותרת הזו הגדולה מדי, אבל גייס חמישי, אנחנו חוששים ממגזר פנימי שאולי יקום עלינו ואנחנו לא יודעים מתי. אני רוצה לבקש ממך רגע...
אני אומרת לך, בזהירות הראויה, אני חוששת מאוד. מכך שיקומו עליי מבית. אני אומרת, היו מקרי רצח כל כך קשים בחברה הערבית, ויש שקט כזה, אני לא יודעת, השקט הזה מפחיד אותי. אולי משמנים את הנשקים, אני לא יודעת. אנחנו צריכים להיות ערוכים לכל תרחיש, ולכן טוב עשה הציבור שהתחמש, טוב עשה הציבור שהוקמו כיתות כוננות, טוב עשה הציבור שהזכיר לעצמו שאנחנו בעצם מקימים את המדינה מחדש, מגדירים אותה מחדש, שומרים על גבולותיה מחדש, ואני נזהרת, מי שנכפה ברותחים, נזהר בצונני, וכך צריך לעשות.
בהקשר הזה באמת היה לנו ביום חמישי האחרון, זה רק אפשר להגיד רסיס מכל מה שקורה סביבנו, אבל חבר הכנסת משה ארבל הביא לחקיקה, השר משה ארבל הביא לחקיקה, שר הפנים, חוק שעוסק בסמכות לשלול אזרחות ממי שהביע גילוי הזדהות עם ארגוני טרור. נשים רגע בצד את הפחד שלנו מגייס חמישי פיזי. בואי נדבר רגע על גייס חמישי נקרא לזה רוחני, גייס חמישי שבא עלינו לחלוטנו מהדעות שלו. מה דעתך, ופה אני פונה אליך שנייה, לא כחברת הכנסת גוטליב, אלא כעורכת דין מדופלמת, ופה אני מעיד על עצמי, כפי שהכרתי אותך לפני, מה דעתך החוקית המשפטית על הנושא הזה? הרי לכאורה אנחנו מתמודדים, אני רוצה רק לשים את זה בקונטקסט ברשותך, הרי אנחנו מתמודדים עם מה שמכונה אחת מזכויות היסוד החוקתיות. אנחנו מדברים על אנשים שמצד אחד נהנים מחופש ביטוי.
רגע, כן. אני חייבת להגיד לך שדמוקרטיה היא קודם כל דמוקרטיה מתגוננת. הדמוקרטיה עלולה להשמיד את עצמה. אנחנו ניתן שישמידו אותנו, אנחנו ניתן שיקומו עלינו לחלוטנו בשם הדמוקרטיה. הרי זה אבסורד, דמוקרטיה היא ערך, אבל היא לא ערך מוחלט ואין בלתו. הוא ערך שעומד לצד זכויות אחרות, כמו זכותה של המדינה, לשמור על עצמה, לשמור על, על, על אזרחיה מפני הסתה, מפני פריונות ש, שקשורה להגדרת המדינה כמדינה יהודית ודמוקרטית. עכשיו, אני, על מה אתה מתפלא? אם יש לך שופט בישראל השבוע, איתי הרמלין, שופט שהוא סמור רדיקלי, זכותו לא מעניינות אותי הדעות הפוליטיות שלו. אבל בדיון פלילי של מעצר של אדם שהיה אגב חשוד בעבירות של הסתה בטרור, הוא עלה לדיון בווידאו קונפרנס, מאחוריו דגל ישראל. שואל השופט איתי הרמלין, מה זה הדגל הזה? לא מקובל עליי שאתם שמים דגל מאחורי הצור.
הזדעזע לכולם.
השונה מה אני צריכה לך?
כן.
זה אחד, אחר כך כתוב עם ישראל חי בווידאו קונפרנס, במסך זום. למה זה כתוב? לא מקובל עליי. אדון שופט מקבל מזכורת, משרת במשרה של מוסד שלטוני, יש לו בעיה עם דגל ישראל. ואם אתה חושב שיעשו משהו לשופט, לא יעשו לו כלום. הוא מוגן עד גיל 70.
לצערנו, לצערנו הדבר כך.
לא יעמידו אותו לדין, אז על מה אתה מתפלא? אבל אני חייבת להגיד לך, יש בתוך הרשתות החברתיות ובתוך ראיונות הטלוויזיה, הסתה קשה.
ההסתה היא קשה, ההסתה היא קשה מאוד.
תעמולה תבוסנית, יש עבירה לפי חוק העונשין, נדמה לי סעיף 103, תעמולה תבוסנית בעת לחימה, זאת עבירה קשה של 5 שנות מאסר.
או, פה הנושא של עת לחימה, ודאי, נכון.
זה 10 שנות מאסר, אז למה לא מעמידים לדין? אני לא צריכה כמעט לכם, תדעו לכם, שהחוק הישראלי יש בו הכל מהכל, רק צריך להכיר אותו ולדעת להשתמש בו, ולצערי לא משתמשים בו מספיק.
חברת הכנסת גוטליב, אנחנו חייבים ברשותך לסיים, השיחה היא מרתקת ואני חושב שהנושאים שעלו פה רלוונטיים לתוכנית שלמה. אין ספק שהחשש הזה הוא חשש שמבעבע בכל העם, אני חושב שיהיה נכון לומר שהמשפט היומרני הזה...
אני אגיד לך ולמשפט לסיום, אם תרשה לי עורך-דין לאופר, להשתלט רגע על השיח לסיום. יש לנו באמת מדינה אחת ואין בלתה. אנחנו לא יכולים לבחוח מיהדותנו. אנחנו לא יכולים להיות יהודים ברחבי העולם בלי מדינה חזקה בתוך שטחי מדינת ישראל. אז אני קוראת להנהגה ואני קוראת לממשלה להתייחס לאויב הזה באותה אכזריות ובאכזריות בלתי מתפשרת, להקות אותו ללא החם כדי שנוכל להרים את ראשנו במדינת ישראל ולשוב להאמין בערכים הכי בסיסיים של המדינה הזאת כלפינו ולחובותיה של המדינה כלפינו, לחיות כאן בשלווה, בביטחון, תוך שמירת כל זכויות האדם לרבות חופש הביטוי. רק שבעת לחימה לא נמתח את החירויות הללו על חשבון הדמוקרטיה וחוסנה של המדינה.
חברת הכנסת גוטליב, הדברים ברורים, נהירים, כדרכך כמובן, ואנחנו מודים לך מאוד על הדברים, ואני מקווה שנשתמע עוד בזמנים טובים יותר ושמחים יותר, שעמנו ידע רק טוב. תודה, תודה.
אמן, תודה רבה לך.
להתראות. ישראל נמצאת בימים אלו תחת זכוכית מגדלת. עיני העולם נשואות לפה, וכבר עכשיו יש מי שקוראים לישראל לבצע הפסקת אש מיידית ולחדול מביצוע פשעים הומניטריים, במרכאות. נראה כי גם הסבלנות של ידידינו האמריקאים הולכת ומתמעטת לנוכח התמונות שעולות מהרצועה. נמצא איתנו קטע לקו דוקטור שאול שרף, מרצה למשפטים במרכז האקדמי פרס ועמית בכיר במכון בגין למשפט וציונות. שלום לך דוקטור שרף, מה נשמע?
שלום וברכה.
אנחנו שמחים שאתה פה איתנו, אין ספק שזו מצד אחד תוכנית ראשונה שלנו בשטח משפטי, אבל מצד שני תוכנית עמוסה בנושאים, לא צריך לחדש לאף אחד שום דבר שהעם שלנו נמצא באחת מעצמתים החשובות בדרכנו, ונקווה שבעזרת השם היא תתברר כצומת מבורכת לטובה. אנחנו מנסים לעשות איזשהו פוקוס על נושא משפטי שמעסיק לא מעט אנשים, וכפי שאמרתי לאחרונה, כולנו בעל כורחנו מפתחים מיומנויות משפטיות, כאלו שבכלל אין להם שום קשר לעולם המשפט, פתאום מתחילים לדבר על הדין הבינלאומי בשיחות שבת, ועל זכויות אזרח וכולי, וכמי שבקי בתחום הזה של המשפט הבינלאומי, ושמחה לפניך בעניין הזה, אני הקטן מיד, כעורך דין שאף זכה ללמוד תחתיך. היינו רוצים שתיתן לנו איזושהי סקירה, אפילו, איך נאמר, בקליפת אגוז, כמו שהמשפטנים אוהבים להתבטא, על התחום.
המשפט בינלאומי פומבי הוא באמת מקצוע משפטי מאוד מיוחד. בשונה ממקצועות משפטיים אחרים שבהם הדיסציפלינה המשפטית או הכללים המשפטיים מתקיימים בתוך המדינה, בין אם זה משפט פלילי, בין אם זה משפט אזרחי כמו נזיקין וחוזים, משפט הבינלאומי פומבי מנסים להסדיר פה את היחסים בין המדינות. וזה משהו שהוא כמובן הרבה יותר קשה מכמה סיבות.
כן.
ובעיקר בגלל שאין איזשהו גורם לכאורה שהוא חולש על כולם, כמו המדינה שחולשת על האזרחים, וגם קובעת את הכלים וגם אוכפת אותם. פה אנחנו צריכים ממש את נקרא לטוב ליבם של המדינות, לשתף פעולה על הכלים השונים. וברור שאנחנו מדברים על טוב לב, אנחנו מדברים גם הרבה פעמים עם ריאליים, על אינטרסים וכוח ופוליטיקות. אז יש באמת כללים שנוסחו על ידי אמנות בינלאומיות, למשל כל העניין המנהגי מאוד מקובל במשפט הבינלאומי הפומבי, כדי ליצור את הכללים המקובלים. אבל בסופו של דבר צריך להכיר, שאנחנו רוצים ומחפשים מקצוע משפטי שיש לו מאפיינים פוליטיים מובהקים, זה המשפט הבינלאומי הפומבי. ולמה אני אומר את זה? כי מדינת ישראל בהקשר הזה היא שחקן בינוני, נקרא לזה בתוך המגרש הבינלאומי. היא לא מדינה חלשה, היא לא מדינה קטנה במישור הכלכלי, הצבאי ובטח הפוליטי, אבל היא גם לא ארצות הברית או רוסיה, שהן יכולות לעשות ברמה שלהן מה שהן רוצות.
זה ברור לנו לגמרי מהשנתיים האחרונות כשאנחנו רואים את מלחמת רוסיה-אוקראינה.
נכון, יפה מאוד, זו דוגמה מאוד מובהקת, אבל זה נכון כבר עשרות שנים ביחסים שבעצם יש בין המדינות, בהקשר של המשפט הבינלאומי פומבי. עכשיו יש פה איזה משהו שהוא מאוד מתסכל, כי מצד אחד, הרבה פעמים זה עולות טענות נכונות בקרב הציבור הישראלי, שרגע, אבל אחרות לא עושות את זה, מדינות אחרות לא עושות את זה, מדינות אחרות מסורות את הדין הבינלאומי, מדינות אחרות לא באים איתן בדין או לא אוכפים עליהם את הכללים האלו, ומדינת ישראל לא רק שנדרשת, אלא אפילו לוקחת על עצמה לפעמים הרבה יותר ממה שהדין הבינלאומי דורש. אז
איך באמת לדעתך, אני רוצה באמת לגעת בנקודה הזאת של ישראל, שלוקחת על עצמה כביכול יותר לפעמים ממה שדורשים ממנה, או שדורשים ממנה בחדרי חדרים בלי שאנחנו יודעים. נניח ובאמת יש כזו דרישה, ואני חושב שזה נושא לתוכנית בפני עצמה, אם היא מוצדקת או לא. איך ישראל לדעתך, בכלים המשפטיים שעומדים ברשותה כעת, אמורה להתמודד בזירה הזו? אנחנו רואים שהאשראי הבינלאומי, שזה מונח הזוי לכשעצמו, שניתן לנו אחרי שתבחו בנו בכמות בלתי נתפסת, האשראי הזה הולך ומצטמצם, ממש כמו איזשהו אשראי בנקאי שהולך ופוחת. איך לדעתך, בכלים משפטיים נכונים, אנחנו כמדינה מתמודדים עם זה, או יכולים בכלל להתמודד עם זה?
אז זו שאלה טובה מאוד. קודם כל, אתה צודק, זה התמיכה הזאת, או הלגיטימיות שנותנים לנו להגן על עצמנו, שזה דבר שהוא עזיר, זה ממש נכס מתקלה. ממש, אנחנו רואים שכל שעובר הזמן, האשראי, כמו שקראת לזה, הוא לאט לאט נגמר. אבל אני חושב שאולי בזה, לצערנו הרב, שלא בצדתנו, בגלל עשרות שנים של גם טרור ולחימה מול אויבים, וגם הבנה שהעולם לא בדיוק נותן לנו קרדיט בלתי נגמר, באמת פיתחנו פה יכולת, נקרא לזה משפטית, לפחות להציג כלפי חוץ, ולפעמים גם באמת לפעול לפי הכללים הסטנדרטיים המשפטיים. עכשיו אני כמובן, יש לי ביקורת מאוד קשה על זה שמדינת ישראל, למשל הקש בגד, לקחה את הסטנדרט אחד יותר מוגזם, אגב, היא קיבלה ביקורת בינלאומית על הצדקנות יתר הזאת, כי הדבר הזה כמובן מעלה סטנדרט שהוא כמעט בלתי אפשרי, מדינות אחרות לא יכולות לעמוד בדברים האלה. אבל אין ברירה, מדינת ישראל, למשל, הפרקליטות הצבאית, מה שנקרא דבלה, הדין הבינלאומי, שיש משפטנים שמלבים את מקבלי ההחלטות בצבא.
כמעט על כל צעד, אפשר לומר כמעט על כל צעד מבצעי.
על כל צעד מרשים ודרמטי, יש לנו כמובן את הפצ"רית, הפרקליטות הצבאית הראשית שיושבת בקבינט, בקבלת ההחלטות. אני יכול להגיד לך למשל, שהיה סוגיה שעלתה לגבי האם אפשר לתקוף את השוטרים ואת מוסדות השלטון של החמאס. עכשיו, על פניו, לפי הדין היבש נקרא לזה, לא תוקפים לשוטרים, כי מדבר על פניו בשיטור אזרחי, ובטח לא מוסדות שלטון, כי אין להם תרומה משמעותית למלחמה. ובאמת הפצ"רית התנגדה, אלא אנחנו במכון בקין כתבנו חוות דעת, שבה הראינו איך השוטרים, והשיטור לכאורה האזרחי, וגם מוסדות השלטון משמשים את החמאס לפעולות הטרור, וזה מה שהייתה את הקו בקבינט, כדי להגיד רבותיי, ולפי הדין הבינלאומי, לא רק שאין בעיה, אלא אפילו מותר ונדרש לתקוף את אותם גורמים לכאורה אזרחיים, כי הם חלק בלתי נפרד מתוך כתשתית הטרור של החמאס. בדבר הזה אנחנו רואים, הוא לא דבר שמקבל, תודה, על פניו כשכל ישר להגיד, שמה, ברור שאפשר לתקוף את השוטרים, לא, אתה צריך להתמודד עם טענות, שאומרים לך, לפי הדין היבש, לא תוקף אותם שוטרים, חיילים כן, שוטרים לא. אבל צריך לעשות את המאמץ הזה שבו אנחנו מראים, גם כמובן בעיקר לעולם, שאנחנו עובדים לפי הדין הבינלאומי, ופה אני אומר משהו שכמובן אולי הוא לא נעים, אבל צריך להודות בכך שלצערנו אנחנו יודעים, שתקרא לזה אנטישמיות, תקרא לזה אנטי-ישראליות, יש משהו לא רציונלי בעולם כלפי ישראל, כדי שלא ניתן איזושהי הצדקה במישור המשפטי, לבוא ולמנוע מאיתנו לפעול באופן חופשי כדי להגן על עצמנו, צריך לפחות כלפי חוץ, לשחק את המשחק המשפטי הזה. יש כמובן כאלה שלא אוהבו את הטענה שלי, אבל אני לא אידיאליסט, אני ריאליסט. ואני לא מחפש, אתה יודע, איך לעמוד על הכללים האלו, כי אני מאמין בהם בכל ליבי, אלא כי אני מבין שיש פה כללי משחק, ואנחנו לא שחקנים הכי חזקים במגרש, אנחנו בינוניים, ולכן אין ברירה. הרבה פעמים לפחות לעשות קולות של בדיקה משפטית, אגב, נשמע כאילו אנחנו מרמים, לא. עושים את הבדיקות, בוחנים את הדברים, עומדים לפי התנאים, אומנם אולי לא בנף שלם ובהמון כעס ואפילו מרמור, אבל בגלל שאנחנו לא השחקנים הכי חזקים, אנחנו לא ארצות הברית, אנחנו לא רוסיה, אנחנו לא יכולים לצפצף על המרחב הבינלאומי ולהגיד נעשה מה שאנחנו רוצים. כן צריך להכיר, ופה זו נקודה האחרונה שאני רוצה לציין, שיש פה מרחב תמרון מאוד מאוד רחב בדין הבינלאומי.
ואם אנחנו לוקחים את... כן?
ופה, אני רוצה לציין, ופה מאוד חשוב מי הם מקבלי החלטות ונותני העצות המשפטיות. כי אם נקודת המוצא היא שצריך לתת סיוע בגיבוי למאמץ המלחמתי בכל מחיר, אני אומר לך שאפשר למצוא את הפתרונות המשפטיים, אבל ההפך, אם הרבה פעמים אנחנו, מה שנקרא, חגבים בעיני עצמנו, והרבה פעמים יותר חוששים מאיך אנחנו נתפס בפני העולם, מאשר לבוא ולעמוד על חיינו, פה אנחנו נמצאים לבעיה. וחשוב שנותני העצות המשפטיות ומקבלי ההחלטות, ייצאו בנקודת הנחה קודם כל, שאנחנו עושים את הפעולות ואחר כך עושים את ההסתקות, ולא ההפך. כלומר, המשפט לא מעצב את המציאות. המציאות היא זאת שמעצבת את המשפט, וצריך להכיר בזה. הרבה פעמים חושבים שלא, זה המשפט כזה רע וכדר, ואנחנו חשופים לו. זה לא נכון. במשפט הבינלאומי, מרחב התמרון הוא הרבה הרבה יותר רחב, בגלל שאין כללים חד משמעיים, בגלל שאין גורם שלטוני שעומד מעל כולם וקובע לנו מה לא נכון. קראתי את המנהגיות.
אני חייב להגיד לך ש...
זה מה שיהיה, ולכן אנחנו נמצא אתכם יותר, נקרא לזה חופשייה במרחב התמרון הזה.
אני חייב לומר לך שהדברים שאתה אומר הם יותר ממשמחים, כי הרי אחת הדאגות, אני חושב, נקרא לה לא משפטיות, שנובעות מאיזשהו ידע בסיסי של כל אזרח, היא שאין ספק שאחרי המערכה הזו, כמה זמן שהיא תיקח, ובעזרת השם שנעבור אותה עם ידינו על העליונה בצורה מובהקת, לא תקום פה ועדת גולדסטון אחת אחר כך, אלא זה יהיה משחק ילדים לעומת מה שיקום, אני חושב שאתה מסכים איתי. והחשש שלנו כאזרחים הוא להגיע למצב שאנחנו מוקצים מחמת מיאוס בכל העולם, או לפחות בעולם שאיתו אנחנו רוצים להיות בקשר בהמשך. ולפי איך שאתה מתאר את הדברים, יש לנו נקודה אופטימית להתעלות בה, כלומר, יכול להיות מאוד שבהתנהלות משפטית, פרקטית, נכונה, בתקופה הזו, נמצא את עצמנו אחרי המערכה הזאת, אולי לא עם אפס נזקים, אבל עם מינימום נזקים.
נכון מאוד. תראה, אני אתן לך דוגמה מאוד מאוד מובהקת. תראה את העניין של בית החולים שיפא. יכול להיות שלפני 20-30 שנה, ישראל הייתה, נקרא לזה, ממהרת, אני לא חושב שזה רע, אבל בעולם שלנו היום זה היה לא טוב. הייתה ממהרת להסכיף את בית החולים ולפוצץ אותו על כל יושביו. שימו לב, איזה עבודה של יחסי ציבור, שאגב בעיקר נוגעת לצד המשפטי, שלאחר המלחמה, עושים על שיפא, מביאים הוכחות, משכנים את ארצות הברית שזה מדובר בבסיס טרור, פועלים בצורה עדינה, מביאים אינקובטורים, אני לא יודע אם זה נכון, כדי להוציא משם את
התינוקות. לא יאומן, שמעתי את זה, לא האמנתי. אני לא יודע אם, לא שלא קיים צבא כזה בעולם, בהיסטוריה לא היה דבר כזה, זה אירוע היסטורי.
וזה נובע, קודם כל, בגלל הלחץ הבינלאומי, הפוליטי, סלש המשפטי. דוח גולדסטון לא יהיה אחרי המלחמה הזאת. קודם כל, כי גם למדנו את הלקח, גולדסטון היה איזשהו, לא רוצה להגיד זלזול, אבל אדישות.
לא שיתפו איתו פעולה.
כלפי אותו דוח, אותם גורמים שבדקו, ומיד עמדו את הלקח בישראל, והבינו שהקראתי לזה לשחק את המשחק. אתה לא יכול לבוא ולהתעלם מחלוטין. כמובן, אני מאוד כואב לי ששלום שלא הסתכנו חיי חיילים, ולא הסתכנו כמובן מטובי בנינו, כדי לעמוד בתנאים צדקניים או עזויים. אבל תראה איזה עבודה של יחסי ציבור ושל דובר צהל, כדי לנסות להכשיר את תקיפת בית החולים, ולא במטה אחת, ולא טיל אחד וגמרנו, ושים לב שמעט מאוד שומעים על נזק היקפי או אגבי, ולכן הנכס המתקלה או האשראי הזה שקראת לו בתחמה בינלאומית, הוא לא מתקלה כל כך מהר. אנחנו כמעט חודש או עוד וחצי מאז תחילת המלחמה, ועדיין אנחנו מקבלים יחסית גיבוי רחב. אז נכון שיש איזשהו ראש מדינה, קנדה פה, צרפת, מתפלק להם כל מיני ביטויים, נקרא לזה לא תומכי ישראל באופן מובהק, אבל זה עדיין לא מתקרב. למלחמות הקודמות, שבהן תוך שבוע היינו כבר שומעים על דרישה להפסקת אש. זה משהו שאני חושב לא רק בזכות, כמובן, ההבנות המשפטיות, אבל למדו איך לשחק את המשחק, כמובן מבלי לסכן את חיילים ומבלי לפגוע במאמץ המלחמתי ככל שהוא נדרש.
נסיים בדברים האלה, דוקטור שאול שרף, תודה רבה לך, השארת בנו אופטימיות, ונקווה שתצטרף לאופטימיות שכולנו מרגישים, שבעזרת השם הדברים יסתדרו לטובה.
אני אגיד במשפט אחד, אנחנו חייבים שהעורף יהיה חזק, והציבורים שאנחנו עם כשעורף, אז גם במובן הטוב, צריך שהעורף יהיה קשה, שיהיה נהדה, כי אני אופטימי, כי החזית חייבת את העורף הקשה הזה.
גם עורף קשה משפטית.
נכון מאוד.
יפה. תודה רבה לך, דוקטור שאול שרף. כל טוב. עסקנו איפה עד עכשיו בסוגיות משפטיות חיצוניות לחברה, פנימיות. ניסינו לגעת ולו במעט בסוגיות הבוערות ביותר בימים אלו, וכולי תקווה שהצלחנו לגוון את סדר יומכם ולתת לכם נקודות למחשבה. הייתי רוצה בנימה אישית לומר לכם את הדבר שאותי בפחות בימים אלה מחזיק ונותן עידוד. ישנו משפט ידוע שאדם צריך להסתכל על חצי הכוס המלאה. אני חושב שכשאנחנו מדברים בפן המשפטי, העיסוק בסוגיות משפטיות, גם אם אלו סוגיות משפטיות שצפות ועולות מסיבות לא נעימות כל כך, מסיבות מלחמתיות, מסיבות בינלאומיות לא נעימות, עדיין אנחנו מתעסקים בחצי הכוס המלאה, בעובדה שיש לנו מדינה, ברוך השם, יש לנו חברה, אנחנו יכולים לחשוב על היום שאחרי ועל הצעדים שאנחנו יכולים לנקוט בימים אלו. עצם העיסוק, לעניות דעתי, הוא ברכה. אז אם יש לכם סוגיה משפטית שברצונכם להציף, עניין שברצונכם לפתור אל מול הרשויות, אתם יותר ממוזמנים לשלוח לנו הודעה למספר 039-039-039, שלוחה 17, ולהשאיר לנו הודעה בעניין. אנחנו נשתדל כמובן לחזור עליכם או לדון בדברים בתוכניות הבאות. תודה לכל העוסקים במלאכה, לעורכת ולמפיקה מיכל יוסקוביץ', לטכנאי השידור המסור פסח בגד. אני הייתי איתכם עורך דין נתנאל לאופר, נשתמע בעזרת השם גם בשבוע הבא. כל טוב ובשורות טובות.